שכנת בחוץ לארץ הזה, פשוט שתדעו. אותי למסילת ישרים, את כל השאר הזה פשוט.
עסק בתורה, עסק נמצא בתורה.
ובכן, אנחנו פעם קודם דיברנו על זריזות, דיברנו על זריזות בכלל כמידה אצל האדם, כמידה שמתווה או מנהיגה את האישיות של האדם, וזה בהחלט בחירה, ואדם צריך לבחור פה בהחלט בדבר הזה. אני ממש ממש ממליץ לבחור במידה הזאת של אדם שיהיה פעיל ולא מין שק תפוחי אדמה שאיפה שמים אותו ככה נופל בצורה כזאת. וזה זה נורא, אני לא יודע אם סיפרתי את זה, אבל אם סיפרתי את זה תעצרו אותי. שהיה לנו אימוני שריון, סיפרתי את זה, זה ממש נחת לי חזק בזיכרון. מילואים, היה לנו מדי פעם שבוע אימונים בצאלים. זה היה יותר שבוע, זה היה 10 ימים. זה היה בערך 10 ימים, זה היה חצי זמן, בערך 5 ימים, זה היה אימון סגל. ו5 ימים אימונים חיילים. ואני ממש זוכר את האימונים האלה, היה לנו לא מעט אימונים כאלה. והחלק של אימוני הסגל זה היה פשוט כיף, פשוט כיף. זה היה פשוט נחמד לבוא למילואים. החלק של אימוני החיילים זה היה פשוט סיוט. סיוט בלתי נסבל. היינו באים סגל, ככה, שבאים כדי להתאמן, יודעים את החשיבות של העניין, ומתאמנים על הצבא. והיינו מתאמנים. אני זוכר, היינו גורמים להתאמן ב2 בלילה, ואז אתה צריך להכין את הטנקים, עד 3:30 אתה צריך להכין את הטנק למחרת. אתה יושב ומבריג ומפרק ומגרס ועושה את הכל. והיינו עושים את זה ושרים ומפטפטים ובעליזות כזאת, ואחר כך צומחים לאיזה כמה שעות על המיטה, ושש כבר קמים וממשיכים את האימון, והכל נעשה מתוך עליזות ומתוך כיף ומתוך תחושה טובה. היו באים החיילים, תסמון נצק תפוחי אדמה, איך שבאים, פרח, צורכים במקום הראשון שיש, צורכים, ועד שאתה מקים אותם, ותמיד השאלה איפה האוכל, ותמיד השאלה למה לא עשו את זה, ולמה לא נתנו את זה, ולמה... זה היה פשוט נורא. זה היה פשוט נורא. בסוף היום התאמנו. כמובן, אימון, בדרך הטבע, אימון עם חיילים הוא איכותי... בשלוש רמות פחות מאשר אימון זה. אבל לא זאת הנקודה בכלל. הנקודה הייתה... היה אמון שמלווה כיתורים, ולמה, ואוף, ועד שקמים, וזה היה פשוט שאלת מידת הזריזות. זה אצל, באימון זה, אתה כל הזמן בתנועה, אתה כל הזמן במשהו דינמי, אתה כל הזמן, וזה הרבה יותר כיף, זה הרבה יותר שמחה, אנדרנלין גבוה. ואתם ודאי יודעים את זה שאנדרנלין משפיע על מצב הרוח. אנדרנלין גבוה מצב רוח. נמוך, אז מצב הרוח שקום. וככה זה תמיד, ולכן אני כל כך ממליץ על המידה הזאת, וזה עוד לפני שהגענו בכלל לשאלה מה זה יראת שמיים, ואיך זה משפיע על יראת שמיים, ואיך זה משפיע על קיום מצוות, שזה כמובן הדבר שאנחנו נעסוק בו היום. והוא אומר, כן צריך פיקחות גדול, אני מתחיל ככה בשוחה השביעית בערך, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תאבד ממנו. כמו שמסבב ומשתדל העץ שרע בתחבולותיו להפיל את האדם למחמורת החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדה ממנו. ומתרפא ולהתעצר, ולא יתחזק לרדוף אחריה ולתמוך בה, נשאר נעור וריק מהם בוודאי. וכאן הוא מביא את העניין הזה של טבע האדם כבד מאוד, אפילו את החומדות גז, לא יחפוץ בתור החומלכה, כל מה שדיברנו. והדברים האלה שקשורים בזריזות, שקשורים גם במצב רוח טוב, אדם יכול להכניס לעצמו לראש את הרצון לקיים מצוות, וגם את האמירה שהדבר הזה יכול להיות כיף. יכול להיות כיף. יום אחד אתם תעמדו ממרומי גיל כמוני ותצטרכו לשאול את עצמכם את השאלה, שהיום אתם לא שואלים אותה. אז מה עשינו בחיים? אז בשביל מה עברנו את הסרט הזה? שואלים לעולם. אני היום כבר נמצא. כבר הרוב דברים שעברתי. כן, אפשר להיות, כן, מקווה כמה שיותר, זה לא יודע כמה. אבל השאלה הזאת, אז מה עשינו? היא שאלה קריטית לקבל. מה הספקנו? ואדם יכול להספיק בחיים שלו הרבה יותר, ואדם יכול להספיק בחיים שלו יותר מצפון. מכל השעות האלה שאדם שוקע על קורסה, ליד הטלוויזיה או ליד המחשב, לא יוצא הרבה. כל כך מעט יוצא מזה. הכל נכנס מכאן ויוצא מכאן, והזמן התבזבז, ועבר עוד יום ועוד יום ועוד יום. אם אדם לוקח על עצמו להספיק דברים, הדף היומי שינה את חייהם של המון מענה. יש היום מספר אנשים שאומרים דף יומי מצום. זה לא יומן, מאז יש שוטינשטיין או כל המתחרים שלו עם הפרשנות הנוספת, נוסף לשסבי. כן, מאז שהדבר הזה קיים. המון אנשים, אז אנשים לומדים לנצל זמן. שלומדים בחזרת השעת, זה לא דבר טוב. אבל אנשים, יש דקה פה, יש עוד דקה שם, יש פה איזה 5 דקות, שם איזה הפסקה. פה איזה משהו, אנשים לומדים לנצל. כי חשוב להם להספיק את הדף. כי חשוב להם אחרי 7 שנים לדעת שהם שימו את השעת. כי חשוב להם שהם יעברו את העולם, שהם עברו את הבבלי ועברו את הירושלמי. למה לא אנשים זה חשוב? וזה טוב, ובסופו של דבר אנשים עושים את זה בזמנים לא מנוצלים. כיוון שכולם צריכים ללכת לעבודה, ולכולם יש ילדים, ולכולם יש משפחה, וכולם רוצים לטייל, וכולם עושים, אז עושים את זה, אנשים לומדים איך להכניס לסדקים הבלתי מנוצלים, איך להכניס דברים. לומדים לעשות את זה. והדבר הזה כל כך מוסיף, שבנאדם יודע, ניצלתי את הזמן, שבנאדם יודע בסופו של דבר, יש לי ביד שעש. היום לכל כך הרבה אנשים יש הדבר הזה. אנשים יודעים וזה שעש. ומתחילה עכשיו, לאחרונה, עם הרמב״ם, שזה כל כך חשוב. מושגים, בסיסיים. בהלכה. כל מיני דברים שאחרת אנשים בכלל לא יודעים מה זה. מתחילה עכשיו אופניים סברי מצוות. לעבור לסברי המצוות, שזה לדעתי גם מצוות לימוד תורה. לעבור לסברי המצוות. ודאי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? תחת, אחרי הכל. מאיזה פסוק שנובע? מהם פרטי המצווה העיקריים? גם בלי לדעת את כל פרטי הפרטים, שזה חשוב יותר לך מה זה, אבל מה הם? הדברים העיקריים שבהם עוסקת המצוות. ומתחיל להיות לימוד ספרי מצוות וכל מיני כאלה דברים שאנשים יש להם יותר מושגים בתורת השם. ומצוות שאפשר לעשות. אנשים, אפשר להתפלל עוד קצת, אפשר, אם אנשים מגיעים בזמן, אם אנשים עושים דברים. אפשר להתפלל קצת, אפשר להספיק עוד את זה, אפשר להספיק עוד את זה. בן אדם יכול, אני יודע, הטור אומר שטוב לומר 10 דיברות בכל יום. אפשר להוסיף את זה שם לתפילה. נכנס, זה לוקח, בדקתי, זה לוקח 1.25 דקות, להגיד את זה. לא מהר. זה לא הרבה. כל מיני כאלה דברים קטנים שניתן לעשות. מי שלא רגיל להגיד 4 פרשיות תפילים, כלומר, תוסף, 2 פרשיות כולנו אומרים, אבל תוספת 2 פרשיות. כמה, מה זה לוקח? בן אדם מוצא את הרגעים הנכונים לעשות את זה. אדם יכול לעבור בצורה זו או אחרת על רש"י, על רש"י על החומש, על עוד פרקי תנ"ך, אני לא יודע מה. אין, אם אדם לומד פשוט לנצל את עצמו, לנצל את עצמו. להיות כמו קפיץ. זה זמן בבית כנסת, או להגיע דקה יותר מבנם, או זה זמן בבית שיש לו. אפשר כמובן לעשות עוד כל מיני מצוות. כמה מצוות אדם יכול לעשות אם הוא לא כמו עסקת בכלל? תגיע הביתה, שטוף את הכלים. הגעת הביתה, יש כלים בגיר, הוא שטוף. שעת כיבוד הרעים. אחר כך שעת כיבוד האישה, שאולי עובד יותר מדי קשה, או כל מיני כאלה דברים שאפשר לעשות אותם. אפשר להספיק. ועוד 1,000 מצוות אחרות שיש לנו תחת היד ושניתן לעשות אותן יותר. מה שמופיע על יקירי ירושלים שהיו הולכים כל היום עם, אנחנו לא נוהגים את זה, עם אתרוג ולולב. הולכים לכל היום. לאכול עוד משהו בעוד מצווה. כמה הדבר הזה נותן? כל כך הרבה. אני רוצה להתפלל קצת, אני מתפלל עכשיו כמה פעמים בתיקים, שבת, כל מיני כאלה. מנהל כל כך יפה. שבת בוותיקין, עומדים הרבה זמן לפני ארון קודש פתוח. הרבה זמן עומדים לפני ארון קודש פתוח, ומזה, אבל לבן אדם שעה זמן. אמר יש לי ארון קודש פתוח, וזמרו להתפלל, תפילות קצת מהלב, שלא כתובות בשום סיבור. הן כל כך חשובות לנו, שניתן לעשות את זה. דברים שלא כתובים בסיור. האדם יכול לנצל בשביל זה רגעים שהוא עומד בתחנת אוטובוס. במקום לבהות באוויר ולא לעשות כלום. אם יש לו איזה ספר משניות או איזה ספר חמבם כזה קטן, יכול ללמוד עוד 2-3 הלכות או 2-3 משניות. עוד מצווה, אבל זה רק עוד מצווה, זה האמירה הזאת, אני לא מבזבז את הזמן. אני רוצה לזה לכתוב עוד מצווה. יום אחד זה יהיה חסר. יום אחד בן אדם שואל את עצמו, מה עשיתי? ברור, יכולתי לעשות יותר. אף אחד מאיתנו זה לא החפץ חיים שיבכה פעם ביום כיפור שלא זכר חצי שעה בשנה מה הוא עשה, אף אחד מאיתנו לא יבד. אבל לדעת לנצל יותר שעות מהיום. יום אחד תתעוררו והתברר שיש לכם הרבה. כמו אדם שחוסך. בבנק. כאן. כן, שאני משנה המשכורת, חשכת 100 שקלים. כלום. אחרי זה עובר והוצאת את זה ולא הרגשת בכלל. אבל אם חסכת 100 שקלים בחודש, אחרי שנה יש לך 1,200 שקלים. אחרי 10 שנים יש לך 12,000 שקלים. יש לך משהו שאתה יכול לעשות אותו, אתה... יש לך שחוב שאתה יכול לעשות אותו משהו בזה. זה שווה. ואני אומר דברים מהסוג הזה, מה שהוא מדבר כאן, ואז כנמר וקל כנשר ואז כצבי, וגיבור בלי לעשות את עצמו בבריחה שבשבוע. חזק ואמץ מאוד, וכל הדברים האלה שהוא אומר, ומביא את כל הדוגמאות. ושוב, מאוד מאוד חשוב לי, שנפנים יחד את המשל הזה, שהוא מדבר על הפסוקים במשלי, על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חזר לב. והנה עלה כולו כמשונים, כוסוף עניו חבולים, וחזה אנוכי ואשית ליבי, לקח, ראיתי לקחת מוסר, מעט שנות מעט תנומות, ובא כי מהלך רשיך ומחסורך כאיש מגיע. אליי זה כל כך מדבר, העובדה שיש כאן משל ונמשל. זה נקרא ספר משלי. לכן חז"ל פרשו את זה כמשל. כלומר, פרשו את הדבר הזה על לימוד תורה. אפשר היה לפרש את הדברים אחרים, לא היה צריך לפרש את זה. אפשר היה באופן עקרוני לפרש את זה על זה שבן אדם ייקח את הזמן הקצר שיש לו ויעשה בו שכיבות צמיחה. כן? בואו נגיד באופן עקרוני. כן? אבל חז"ל פרשו את זה על תורה. עד כמה הדברים האלה נכונים שמידה כזאת כמו שכיזות גם גורמת לך שהשדה שלך יניב יותר פירות, שהכרם שלך יניב יותר ענבים, וגם גורם לך שהתורה שלך תהיה תורה, או שהמצוות שלך יהיו יותר מצוות. כלומר, המשל והנמשל זה לא שהמשל זה כאילו והנמשל זה האמיתי, או שהמשל זה האמיתי והנמשל זה הכאילו. שניהם עומדים, זה מקביל לזה, ובסופו של דבר, אם אתה לוקח, אתה לוקח את שניהם. יש משפט ידוע של כל מיני אנשים שרוצים ליזום משהו, נתן לי לשמוע אותם. זה כבר כל כך שבלוני שכבר אין לי אפילו כוח להגיד את זה. מבקשים ממני משהו, תעשה את זה, אני אומר, אין לי זמן. אז מה התשובה של זה שמבקש את זה? אם היה לך זמן, אני לא מבקש מאנשים שיש להם זמן, אני מבקש מאנשים שאין להם זמן, כי הם יעשו את זה. כולכם בטח שמעתם את המשפט הזה. ברבים את זה, חומר ברכה מורי ורבי, שמעתי הרבה, אבל מי שיש לו זמן, אין לו זמן, ומי שאין לו זמן, יש לו. זה כל כך נכון. בסופו של דבר, מי שמצליח לאבד את הכרם, זה גם זה שמצליח ללמוד תורה. יש איפה שלפצח פה, יש איפה שלפצח שם. אז הוא לא יאבד את הכרם, והוא גם לא ילמד תורה. זה כל כך אולי לכל הדברים האלה פשוט. איך בן אדם עושה את זה? וכל זה כבר למדנו, את כל הדוגמאות האלה וכו' וכו' וכו'. כן, וכל התירוצים של פשט, ושוב אני מזכיר את הפסוקים שאמרנו בשיר השירים. באמת, הפסוקים הכי קריטיים, שכבר אין שום תירוצים. כבר לא השומרים מפריעים, ולא האחים מפריעים, ולא הבנות מפריעות, וכבר אף אחד לא מפריע. אני ישנה ולביאר, כל דודי מפק, פתחי לי אחותי, רעייתי, אמרתי, תמתי. ופתאום מתברר שהחיסרון הוא משהו פנימי, ומהו? אצלות. פשטתי את כותותי אחר חייל בשנה, אחצתי את רגלה אחר חייל בשנה. ריים. ריים. ולדעת את הדברים האלה, את הדברים האלה, איך הוא צריך לעשות. כן, הוא ששלמה אומר חכם הצל בעיניו משיבה משיבי טעם כהאצלה לקראת סוף הפרק אינה מנחת לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכחים אותו לחשוב הכל לטועים ולשוטים ולבד הוכחה. כן, וכאן אמרנו כל קוץ לך בדיקה המלאכים שנשתבחו במידה התורה הזו, בסדר. בואו נראה פרק שי. חלקי הזריזות שניים, אחד קודם למעשה ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה שלא יחמיץ האדם את המצווה. והגיע הזמן ובהזדמנה לפניו ובעלותה במחשבתו, ומהר יחיש מעשה ולאחוז בה ולעסוק אותה ולא יניח לזמן שיתרבה בינתיים. כי אין סכנה כסכנתו. שגינה עם כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה. ולמיטה הדבר הזה העירונו. חז"ל בעניין המלאכת, שלמה, שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו לנחל גיחון, ענם להיו, אמן כן יאמר השם. אמרו זו לשונם, רבי פנימי נכנס בשם רבי חנן דציפורי, והלא כבר נאמר, הנה אבן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. כלומר, למה צריך להגיד אמן כן יאמר השם? כבר הנביא הבטיח את זה, אלא הרבה קטגורים יענדו מכאן ועד גיחון. לכן, למרות שהנביא אמר, כל מיני מפריעים עוד יכולים להיות. כן, יזהירו זכרונה לברכה ושמרתם את המצות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצן. אמרו, לעולם יקדים אדם לדבר המצווה, שלפי שהקדימה המכירה לצעירה, שכתב יקדמה ארבעה דורות למלכות ישראל. זה כמובן עם בנות לוט. ואמרו, זריזים מקדים למצוות. וכן אמרו, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת. במדרש אמרו, ינהגנו עלמות בזריזות, כי אילנו למטה. כמה דעת אמר, בתוך עלמות תפפות. כי הזריזות היא מידת שלמות גדולה, שטיבו של האדם עולה ממנו אתה, ומי שמתגבר ותופס בה, כל מה שיוכל הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת. שהבורא יתברך, יתנן על שכרו חלף מה שישתדל אחריה בזמן עבודתו. כן, כדרכו הוא מביא כאן הרבה פסוקים, אם היינו רוצים להעמיק יותר, אז היינו רואים מה ניתן ללמוד מכל פסוק שלעצמו, אנחנו לא עושים את זה. אבל מדבר פה על החלק הראשון של הזריזות, כן, שבהגיע הזמנה, בהזדמנה לפניו ועלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו. הוא נותן כאן סיבה אחת, הוא אומר, אין סכנה כסכנת הזמן. כלומר, כל רגע יכול להתרחש איזשהו מעקב. למשל, למה הדבר דומה? כן, אתה נמצא באיזשהו מקום, נגיד עם עגלת קניות בסופר, אתה הולך ויש באיזה מקום בדיוק קופאית ריקה. תלך מהר, אם לא תלך מהר, תבוא לשם, כבר היו לך שלוש עגלות לפניך. מלאות וקדושות, ותצטרך לחכות אחרת. זה קורה בכל דבר. אתה רואה משהו טוב, אתה לא הולך אליו מהר, מישהו אחר תופס אותו. גם במצוות זה ככה. יש, כל רגע יש לנו מעכבים, כל רגע לכל דבר, בסופו של דבר, המצווה נמצאת נזנחת. ולא מצוין. והדברים האלה, אני אומר, נכונים גם בגלל שיש שררה, מנצל את זה. ברגע שאדם מתעכב רגע, אז הוא מעכב אותו עוד שני רגעים, פה עוד שלושה רגעים, ופה עוד ארבעה רגעים. אז בוא, של דבר, או שהמצווה נעשית כזה במהירות ובחוסק חשק, או שלא נעשית בכלל, תלוי כמובן איזה מצווה, אף אדם לא חשוד שיוותר על תפילה. אבל כבר לא תפילה בציבור, או כבר לא להגיע בזמן, או זה דברים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו, אם הוא משתה. אבל הדבר היותר עקרוני, שהוא רק רומז עליו כאן, ולא אומר אותו במפורש, אבל דברים שכותב אותם הרב קוק, אורות הקודש. הוא מדבר על זה שבן אדם בא לו לעשות מצווה. נתן על דעתו לעשות מצווה. הרב קוק מדבר על איזשהו מלאך שנוקש על דלתו. בסיפורי החסידים זה קיים הרבה. הדבר הזה, אם בא אליך, פתאום בא לך, ברעיון, לעשות איזו מצווה עכשיו, זה איזשהו מלאך שנוקש על הדלת, מלאך טוב, סוג זה שמלווים את האדם, ויש שני מלאכי השחת שמלווים את האדם בליל שבת, אבל יש לנו גם גדות על מלאכי השחת שמלווים את האדם כל רגע. מלאך טוב ומלאך. מלווים את האדם, מה שכתוב, שאדם, אני יודע, נכנס לשירותים, שיגיד, התכבדו מכובדים. מה נותן לדבר הזה? למי צריך את זה? אבל נותן לאדם את התודעה שהולכים איתו שניים. אחד דורש את טובתו ואחד לא דורש את טובתו, נגיד בלשון כן. ויש דבר כזה, אדם בא לו לעשות מצווה, איזשהו מלאך מוקש על דבר. אם אנחנו קש על דלתו, זה אומר שאדם יכול לעשות את המצווה, יכול לעשות אותה עם החשק ועם המוטיבציה. משהו ממקור הקדושה בא אליו. אבל אם אדם דוחה את זה, מתאר הרב קוק, אדם דחה לרגע שניים, והמלאך גז בעינינו. פרח. בעינינו. ואז גם אם אדם עושה את המצווה, זה כבר לא עם החשק הראשון. אני כבר עושה את המצווה כזה, יוי צייזה. בגלל שרצה לעשות מצווה והחליט שלא לוותר. אבל אם אדם לא עשה את זה ברגע הראשון, זה כבר לא עם החשק הזה, זה כבר לא עם המוטיבציה. זה כבר עם משהו אחר. והמשהו אחר הזה הוא לא טוב. הוא לא טוב. אדם שעושה את המצווה ברגע שעלה על ליבו, הוא עושה אותה עם מוטיבציה טובה. הוא עושה אותה עם לב יותר טוב. למצווה יש יותר טעם. כמה מצוות אנחנו עושים, כמה עשרות מצוות, כמה מאות מצוות, כמה אלפי מצוות. אנחנו עושים בלי טעם. עושים את זה מכוח איזושהי אנרציה. וכמה חבל. כי אותה מצוות, אותה מצ, יכולנו לעשות עם טעם. ואז המצוות הן עם יותר תוכן, עם יותר חשק. זאת אומרת, זה מה שאומר הרמב״ם. אדם שנותן צדקה לעני עם פנים מהירות, ואדם שנותן אותה צדקה, אותו סכום לעני עם פנים חמושות. לא נדבר על זה משני היבטים. לא נדבר על זה גם מה אני קיבל פה ומה אני קיבל פה. אפשר לדבר על זה גם איזה מצווה אתה קיימת פה ואיזה מצווה אתה קיימת פה. אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על זה. שני הדברים האלה אותו מאמץ, בשני הדברים האלה הפסדת אותו כסף. רק כאן עשית דבר יותר טוב וכאן עשית דבר פחות. אז לא חבל. זאת אומרת, אותו דבר עם המצווה, כשאדם עושה כזה עם מוטיבציה נכונה, המצווה הזאת יש לה יותר ערך. המצווה הזאת משפיעה עליו יותר טוב. המצווה הזאת בקופה שלו נרשמת יותר טוב. לא יודע איך חושבים שם בקופות למעלה, אבל היא גם משפיעה עליו יותר טוב. הכל יותר טוב. הדבר הזה במידה רבה תלוי בזריזות. ומה שאמרתי עכשיו קושר, וזה גם כדבר שכבר אמרנו, את הזריזות אל החסידות. אמרנו, שתי המידות או שני השערים הם פודדים. יש לנו בכל הספר, עד שמגיעים שם לרוח הקודש, לא הגעתי שם. אבל שתי המידות הבודדות בספר שעוסקות בקום ועשה ולא בשם ועדס. ולכן הם כל כך חשוב. בשער החסידות הוא מסביר איך לעשות את הדברים עם אהבה, עם התלהבות, עם רצון, עם מרץ, עם נכונות, עם נתינה. אבל השער לזה, זה באמת הזריזות. אם אדם עושה את הדברים מיידי, אז כל ההתלהבות והמרץ והרצון לנתינה כולם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר משמעותיים. וכאן מביא כמובן את הדברים האלה, מביא את ושמרתם את המצות, מצווה הבאה להלכה לתחמיצנה. שוב, זה לא וורט. זה לא איזשהו ניצול של מילה כדי להגיד עליה וורט. כאילו, שמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות. אבל באמת, מצוות המצה לזה נועדה. מצוות המצה באמת לזה נועדה. ללמוד לעבוד בזריזות. ללמוד לעבוד מהר. אתה יודעת לי שכל אחד היה פה פעם באפיית מצות. עזבו אותו ממצות המכונות. אתה יודעת לי שכל אחד היה פה פעם באפיית מצות. אני מבין את העניין הזה שכל הזמן אתה צריך להתעסק. אסור לך רגע אחד. בצק, אנחנו חוששים, אפילו בפחות מ-18 דקות, שבגלל החום, שביד, יחמיץ יותר מהר, והסדר של הדברים, כל הזמן לעשות. כל הזמן לעשות, אתה רגע מחכה בתור לזה שמנקה ואתה צריך עוד רגע לעשות משהו, עוד רגע ללוש, עוד רגע. עוד רגע לעשות משהו. ההתעסקות המתמדת. ואז כשבום נגמרו ה-18 דקות, לרוץ מהר לשטוף את הידיים, לשטוף את המקום שצריך, לשטוף את השולחן, לעשות, ומתחיל מהר המחזור הבא, וצריכים לעשות את הדברים. באמת במהירות, וזה מה שהמצווה הזאת באה לחנך. הצורך לעשות את הדברים מהר. הצורך שלו להשתהות. זה מה שמאפיין את מצוות המצה. ואותו דבר, הדברים האחרים שהוא אומר כאן, לא נעסוק פה בבנות לוט, לא מתאים לעסוק פה, אבל כן, בהחלט יש העניין של לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת. למה מותר לחוץ אפילו בשבת לדבר מצווה? זה אסור לרוץ, כי הריצה הזאת היא כיף. היא לא יותר כיף, ולכן היא לא סותרת את מנוחת השבת. וכאן הוא אומר, הזריזות, הזריזות אחר התחלת המעשה, שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה ולא להקל מעליו, כמי שמתאווה להשליך מעליו מסעו. למהירתו פן לא יזכה לגמור אותה. אז הם אמרו להזיר זיכרונה לברכה, ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. אמרו, אם המצווה נקראת אל על שם גומרה, ואמר שלמה המלך עליו שלום, חזית האיש מהיר ממלכתו לפני מלכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוקים, וחכמים זיכרונם לברכה יכנסו לו השם החזב, עד שאין לך אדם שלא יכיר, על שמיהר במלאכת בניין הבית, ולא נתייצל לאחר אותה. לכן דרשו על משה עליו השלום, השמיהר במלאכת המשכן, וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. כלומר, בואו נגיד מלאכת המשכן, מלאכת המקדש, מסוג הדברים שיש שם כל כך הרבה דברים לעשות. המשכן, כל כך הרבה דברים לעשות. באמת, פלא גדול. איך הצליחו תוך כמה חודשים להנית את המשכן. משה רבנו ירד העסק מתחיל בי"א בתשרי. חז"ל, לפחות במדרש, אמרו ש... שהסתיים בקפה כשלג, כלומר חודשיים. זה כמעט לא להאמין. איך בחודשיים גומרים גימור משכן? אני לא חושב כמה הוא גדול. איך בחודשיים גומרים גימור משכן? לבנות משכן. אז באמת אנחנו רואים שם על הדבר הזה, וכנראה זה בגלל משה שהזדרש. אחרת אין לי הסבר. כנראה זה בגלל משה שהזדרש. אנחנו קוראים באמת בפרשת ויקל, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אנשים אשר נשא ליבם נתנה בחוכמה וכל אישה חכמת לב ואליה תבואו את העיזים ויבואו האנשים על אנשים ומרבים העם להביא. כלומר, הוא עושה רושם שם שפעלו במוטיבציה מאוד בו. פעלו במוטיבציה מאוד. ואז באמת זה הולך מהר. מעמקים את זה במוטיבציה גבוהה, זה הולך מהר. כמות אחרים, יותר מסובך. לא יודע, בהחלט המקדש זה משהו יותר מסובך לבנות מאשר המשכן, אבל זה לא הרבה יותר מסובך. לא הרבה יותר מסובך. שם חז"ל סיבכו את שלמה, שגמר את זה בשבע וחצי שנים. בלי הכלים, בלי עשיית הכלים, רק על הבניין. ואמר אותו בשבע וחצי שנים שיבחו אותו זה. משה רבנו את כל המשכן, עם הכלים ועם היריות. אמר בחודשיים. שבע וחצי שנים עוד משומחים אותו. בסדר, אני אומר, כנראה באמת היה שם הרבה מאוד לבנות. אבל להבין מה זה עם זריזות, כלומר, מה היה קורה אם לא היה עושה את זה, כמה זמן זה היה לוקח, לך תדע, כמה דורות שהיה. כל המקדש עצמו לקח לו 20 שנה, יחד עם הכלים. 20 שנה לקח. לא מאוד זאת. עד שגמר כבר היה אחרי רוב שנות מלכותו. כמה הזריזות הזאת חשובה. יכולתי להביא פה עוד דוגמאות. יושיהו. היה צריך לעשות את כל המהפכה הדתית שלו, מכירים את זה? שש שנים ראשונות הוא עשה את זה, אבל... קצת פשוט, קצת לאט. לאט לאט. אחר כך בשנת 18 הוא התעורר, כשפשוט לספר תורה, ואז היה למהר. אבל הבדל הזמן היה קריטי, קריטי. ובסופו של דבר הוא לא מנע את החורבן. כיוון שזה לא עמד מספיק שנים, המהפכה שלו לא עמדה מספיק שנים. אם היה מתחיל אותה קצת קודם, ויכול היה להתחיל אותה קודם, ירמיהו אומר, היה מתחיל אותה שש שנים קודם, מי יודע? אולי המהפכה הייתה מחזיקה מעמד. אז לא היה חרב המקדש. מי יודע? אי אפשר. יש דברים, אפשר לעשות אותם. אחד הדברים שצריכים מאוד להשקיע בהם מידת הזריזות. זה בתהליכי התשובה שאנחנו עושים באלו. אלו תמיד יש זמן, תמיד ותמיד ותמיד ותמיד, ופתאום כבר הגענו לשבוע הסליחות, ופתאום ועוד אנשים עוד לא התעוררו. וכל כך חשוב להשקיע מהיום הראשון של אלול את המוטיבציה בתשובה בגלל ש... לדעת יום הכיפורים תעבור על כולם. תמיד היא תהיה עם התלהבות ועם שירה ועם הכל, אני לא מכיר. אבל כמה שאדם עשה יותר ימים הכנה, ככה זה יותר יחקק בלימו. אם אדם לא עשה את ההכנה, אז יום הכיפורים הוא שטחי. מראש השנה הוא שטחי. כולם שמעו אותו שופר. כולם שרו אותם שם. כולם צעקו ביחד שמע ישראל. כולם אמרו ב-13 מידות. אבל אדם שהתכונן לזה הרבה ימים, זה נחקק. ואדם שבא ככה ותפס טרמפ על יום כיפור ברגע האחרון, כמו שזה בא ככה, זה הולך. וחבל. אפשר להבין, אני אומר, את מידת הזריזות, מהרבה מאוד מקומות. איך הדבר הזה, כמה הדבר הזה מוסיף? וכאן הוא מדבר בעיקר על הצורך, כאמור, לסיים את המצווה כמו שצריך. וכאן הוא אומר את הדברים שאמרנו בהתחלה. ואומנם התבונן עוד, שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימית, כן מן הזריזות יוורד ההתלהטות. אם אדם עושה את זה זריז, אז תהיה בו התלהטות, מה שדיברנו על שער החסידות. מה שעושה את זה עם מוטיבציה. שהיינו כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצווה, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית, וכן, ואחרי שכבר החפץ יתגבר בו וילך, אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו, גם תנועת רוחו תשכב ותחלה. וזה דבר שהניסיון יעדר. אמנם כבר ידעת שאני ארצה בעבודת הבורא יתברך שמו, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. כמו שדוד המלך מתעלה בחלקו ואומר, כי האייל תהרוג על אף יקי מים, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים, חפץ הלב. שמע נפשי לאלוהים. נכספה גם קלטה נפשי לחצרות השם. שמה לך נפשי, כמה לך בשרי. ואולם האדם אשר אין לכם דעה זו לוהטת בו כראוי, וזה כולנו. עצה הטובה היא לו שיזדרז ברצונו, כדי שימשך מזה, שתיוולד בו החמדה בטבע. כי התנועה החיצונה מעוררת את הפנים. וימהר אברהם אוהל על שרה ויום במערי, 30, כן, ואל הבקר רץ אברהם, מאוד מאוד בולטת שם מידת הזריזות. היא קשורה שם בהתלהטות פנימית. מה גורם למה? לא יודע. אבל שניהם קשורים לזה בשם. ובוודאי שיותר משואה בידו היא החיצונה מהפנימית. אבל תמיד זוכרים, אברהם אבינו את הכנסת האורחים. בואו נסתכל שם על הנקודה השנייה, והיא מידת הזריזות שבאה שם בידי. נעזוב את הכנסת האורחים לדקה. מידת הזריזות שבאה שם בדלית היום. ואם נשתמש ממה שבידו, יקרה גם מה שאינו בידו בהמשך. כלומר, לא בידו ההתלהטות, בידו הזריזות, בסופו של דבר יקרה מזה את ההתלהטות. כי תביא בו השמחה הפנימית והחפץ והחמדה, מכוח משהו מתלהט בתנועתו ורצון. והוא מה שהנביא אומר. ונדעה נרדפה לדעת את השם. וכתוב, אחרי השם ילכו, כי אריה ישאג. כלומר, ילכו ממש, כי אריה ישאג, כלומר, עם כל המרץ ועם כל ההתלהטות, יעשו את זה. זה מוגזם.